אנחנו לקראת סופו של פרק שלבי הגאולה, ובעצם היום, כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, נסכם את הדברים של שני השלבים, שלב הגוף ושלב הרוח, שלב החול ושלב הקודש. מה שנעשה, נראה ככה כמה מקורות קצרים מאוד בגרא, ואחר כך כמה מקורות ברב קוק, בעיקר דרך המאמר של הרב קוק, המספד בירושלים על הרצל. אז שם הרב בעצם, אפשר לומר, מסכם את כל הסוגיה בדברים פשוטים. בעקבות כל מה שעשינו, אז מקווה שהדברים יובנו ובמהירות. קודם כל, כמה מקורות בספר כל התור שכתב אותו תלמידו של הגר"א, רב הלל משקלוב, בשם הגאון מווילנה, בשם הגר"א. אז בעמוד 83, למטה, בפרק א', וכך כתב שם פרק א', רואים את זה? שתי שורות מלמטה. תוכן הפרק על פי רבנו, פרק א' שם בכל התור, כל העקבות דהתחלת. כמו שאמרנו, עקבות זה לאחר שמישהו הלך, אז מישהו כבר הלך והשאיר עקבות, רק אנחנו צריכים לזהות בגשה שלנו שבאמת מדובר על העקבות האלה שנקראים עקבות משיח. אז תוכן הפרק על פי רבנו, כל העקבות דהתחלת, שמה הכותרת הראשית של העקבות האלה? קיבוץ גלויות ויישוב ארץ הקודש. בקיצור, אסיפתם של עם ישראל לארץ ישראל וההתיישבות בארץ, ואחר כך כמובן הקמת מדינה וכו', כלליהם ופרטיהם עד הקץ האחרון, הם בתפקידו של משיח הראשון, שנקרא משיח בן יוסף, כפי שראינו בפעם הקודמת בספר מלאכי, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי. מי זה המלאכי הזה שיופיע לפני האדון שהוא המלך המשיח ומלאך הברית הוא אליהו הנביא? מי הוא המלאך שיפנה את הדרך, ואז אחרי פינוי הדרך הזו, אז הוא פתאום יבוא אדון אליך לו וכו'. אומר אבן עזרא, ראינו, ייתכן לי אותו משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? לזה אנחנו רוצים להיכנס היום. משיח בן יוסף זה אותו אדם או אותה התקופה, אותו הרעיון, שעוסק בזרע בהמה, בבניין של זרע בהמה שבישראל. שכאן הגר"א מזכיר שניים, קיבוץ גלויות ויישוב ארץ הקודש. בסדר? אז כולם באים בתפקידו של משיח הראשון, משיח בן יוסף, ובאים מסיטרה דה שמאלה, צד שמאל. צד שמאל זה גם קשור לפוליטיקה, אבל כמובן הפוליטיקה זה התוצאה של זה. צד שמאל הכוונה מידת הגבורה, לא מידת החסד בצד ימין, מידת הגבורה, כלומר גבורת הצמצום, ולכן היא מופיעה כמקימה, ולכן היא מלווה במשברים קשים, ואני ורוכב על חמור, והתערות הדלתתה, ובדרך הטבע, וראשון אומות העולם, וכל מה שדיברנו פה. ובאים מסיטרה דה שמאלה, היינו מידת הדין, בהתערות הדלתתה, בהתערות שלנו, בדרך טבעית, וכפי ההתעוררות כך תהיה התגובה האלוקית אלינו בחזרה, באופן עקרוני, כמו בימי בית שני בימי קורש, ואחר כך, בשלב השני, תושלם הגאולה במידת החסד, מסיטרה דה ימינה, משיח בן דוד. טוב, זה ככה, מה שנקרא, קודים סודיים של הגר"א. גם בפסקה ב' שם בפרק א', על פי רבנו הגר"א, כל עבודת קיבוץ גלויות, בניין ירושלים והרחבת יישוב ארץ ישראל להחזרת השכינה, כל עיקרי העבודה וכל פרטיה ופרטי פרטיה, נאחזים ביהודו ובתפקידו, נראה לי שהמילה של מיותרת, ביהודו ובתפקידו של משיחא דהתחלתא, משיח הראשון, שמה עניינו, מה הגדרתו? משיח בן יוסף, שהוא הכוח הניסי, כלומר הכוח הרוחני, אבל המסתתר והמתעלם, הנעלם, בתוך כל המעשים וההשתלויות הטבעיות, שהוא הכוח הניסי המסייע לכל פעולה הנעשית בהתערות הדלתתה על דרך הטבע. כי משיח בן יוסף מארץ, ומשיח בן דוד משמיים. אז כמו יוסף, שיוסף אמר, אולי ניקח איזה דוגמה שהרב מזכיר בספר אורות, כשיוסף שולח את העגלה, את העגלות, ליעקב כדי לומר לו שהוא עדיין חי, אז חז"ל אמרו שהוא רצה לתת לו רמז וסימן, שהוא יוסף, כי בפעם האחרונה שהם למדו ביחד, כאב ובנו, הם למדו את סוגיית עגלה ערופה. טוב, אז עד לכאן הגננת, ישאל השואל, למה דווקא זה מה שהם למדו? מה העניין של עגלה ערופה? אלא עגלה ערופה היא באה על רצח שהתחולל על ידי האדם מישראל, ולא ידוע מי הרוצח. אז תרתי לראותה, א', איך יש רצח בישראל, ב', איך הרוצח לא הסגיר את עצמו, ומודדים עד העיר הקרובה, ואז מביאים עגלה תמימה, אשר לא עלה עליה עול. מה זה בא לומר? אז אפשרות פשוטה, או שזה כפרה לנרצח, שהיה עגלה תמימה אשר לא עלה עליה עול, מסכן הנרצח. או שזה על הרוצח. שלמרות שהרוצח הזה הוא אדם מושחת, א' הוא רוצח, ב' הוא ברח ולא הסגיר את עצמו, אף על פי כן, הוא עצמו, מצד סגולתו, מצד תכונתו, מצד אופיו, מצד האבא שבבן שבו, הוא עגלה תמימה אשר לא עלה עליה עול. נקרא את זה כותרת סגולת ישראל. על פי זה צריך לומר, כך מסביר הרב באחד המקומות באורות, על פי זה צריך לומר שכשיוסף שולח את העגלות לאבא יעקב, הוא רוצה בעצם להגיד לו, אף על פי שאני מסלסל בשערי, ואף על פי שאני כבר 22 שנה במצרים, ואף על פי שאני משנה למלך, ואף על פי שפתחתי את המשביר לצרכן הראשון בעולם, ואף על פי עוד הרבה אף על פי, תדע לך שאני עגלה תמימה אשר לא עלה לעול. אני אוסף הצדיק מתחילתו עד סופו. אז אתה לא תתבייש בי, אבא, אני ראיתי דמות דיוקנך בחלון וברחתי עם אשת פוטיפר. זאת אומרת, לא רק ראיתי דמות דיוקנך, אלא אני ממשיך אותך. אלה תולדות יעקב, יוסף וכו', כידוע. אז יוסף, יוסף זה כלפי חוץ דרך הטבע, השתדלות, חומריות, קימה קימה, משברים, מידת הדין וכו'. אבל זה הכוח הניסי, הכוח הרוחני, מידת יוסף הצדיק, מידת היסוד, שהיא גנוזה בעומק המשביר לצרכן והמשנה למלך מצרים וכו'. בסדר, אז יוסף הוא בעצם נס מבפנים וטבע מבחוץ. זה יוסף. בניגוד לדוד, שזה נס מבחוץ ונס מבפנים. בסדר, זה מה שהוא אומר כאן הגר"א. משיח בן יוסף שהוא הכוח הניסי המסייע לכל פעולה, כוח ניסי בסמוי, בנסתר, באופן פנימי, מבחינת יוסף הצדיק, המסייע לכל פעולה נעשית בהתערות דלתת הדרך הטבע, שזה הצד הגלוי, כי משיח בן יוסף מארץ ומשיח בן דוד משמיים. לא, ולא לשכוח את מה שאמרנו, שיוסף הוא האדם היחידי בתורה שנקרא על שם, מה שיבוא אחריו ובעקבותיו ומכוחו. יוסף, השם לי בן אחר. אז הוא על שם התוספת שתבוא מכוחו ועל גביו. אז יוסף לא לעצמו. משיח בן יוסף הוא כדי להכין את התשתית למשיח בן דוד. אז מצד אחד הוא התשתית למשיח בן דוד, ואחר, אז מצד אחד הוא חשוב מאוד, מצד שני הוא לא המטרה לכשעצמה. בסדר? יוסף. והגר"א בפרק שני גם אומר את הדברים. שני משיחי הדורות, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הם הכוחות הניסיים המחזיקים את קיום ישראל וחיזוקם בכל ימי הגלות, והמסייעים הניסיים בעקבות משיחה. משיח בן יוסף הוא הכוח הניסי, הכוח הרוחני הסמוי, לקיום וחיזוק הגשמי, ולכן כשיוסף יורד למצרים, אז לא ראינו שהוא פתח שם ישיבה, הפוך, הוא נהיה משנה למלך וכו'. לעומת את יהודה, שם הוויה י' כ' כ', כשהוא יורד ומכין את הקרקע לגלות במצרים, אז הוא פותח ישיבה. ואת יהודה שהלך לראות לפניו, גושנה. בסדר? אז משיח בן דוד מיהודה, זה בית מדרש. ומשיח בן יוסף, מיוסף זה המשביר לצרכן. אז משיח בן יוסף הוא הכוח הניסי לקיום וחיזוק הגשמי, ומשיח בן דוד הוא הכוח הניסי לקיום הרוחני של ישראל בכלל ובפרט, גם באומה באופן ציבורי וגם ביחיד באופן פרטי. טוב, עוד איזה הערה, רב קשר, אי אפשר לא לקרוא, אבל בגאולה האחרונה וכשיטת הראשונים שהגאולה תהיה לידי השנדבך בדרך הטבע, כמעט כמעט כל מה שדיברנו פה, יש הבדל בזמן, מתחילה תתחיל ותימשך גאולת הגוף, מבחינת משיח בן יוסף, אחר כך תבוא גאולת הנפש, מבחינת משיח בן דוד, ולפי זה יש שתי גאולות, כמו שראינו כבר בכמה מקורות, תחילה גשמית, ואחר כך רוחנית. טוב, יש כאן, מה? תורה? תשובה במובן הקלאסי של המושג תשובה. יהיה תהליך מאיתנו, ומה שאנחנו לא נשלים, אז הקדוש ברוך הוא ישלים. מה? לא משנה, הקדוש ברוך הוא ישלים. הנידחים זה יכול להיות הרבה סוגים של נידחים, כמו שדיברנו. יכול להיות נידחים קיבוץ גלויות, יכול להיות נידחים של תשובה. בוא רגע, אני הולך רגע, אני עונה לך ממקום אחר. רבי אליעזר אומר, הגאולה לא תלויה בתשובה. סליחה, תלויה בתשובה. רבי יהושע אומר, הגאולה לא תלויה בתשובה. אמרנו, כמי הלכה? רבי יהושע, שהגאולה אינה תלויה בתשובה. סליק רבי אליעזר, שתק רבי אליעזר. בסדר, הלאה. יפה, אם כן לפי רבי יהושע, הגאולה לא תלויה בתשובה. אם כן תהיה גאולה ללא תשובה. אתה מתאר לעצמך עולם מתוקן בלי תשובה? בסוף תצטרך להופיע תשובה או לא? ברור. רגע, מה אנחנו מתארים לעצמנו? שאם הלכה כרבי יהושע, שהגאולה לא תלויה בתשובה, אז אומר שכשיגיע משיח וירד המקדש מהשמיים ובעיני ילדינו והעולם יגיע לתיקונו וכולי, אז מישהו מאיתנו ייסע בשבת? מישהו מאיתנו לא יניח תפילין? מישהו מאיתנו לא ישמור טהרת המשפחה? ברור שבסוף תופיע התשובה. אלא, השלב הראשון של הגאולה, כי רבי יהושע, זה שבסוף תצטרך להופיע התשובה, זה ברור. אז משיח בן דוד בסוף יופיע. המלך המשיח, מזה רבי דוד, חלק מהמשימות שלו, אין משימות רוחניות בדור. להחזיר את הדינים ואת השמיטה, ובונה המקדש. יהיו לו תפקידים רוחניים. ברור. אנחנו יכולים לחסוך לו במחאות חלק מהעבודה. אבל ודאי שעוד יהיה לו הרבה מה לעשות. בסדר? אז משיח בן דוד, הוא ישלים את התיקון הרוחני וגם הגשמי ברמות מסוימות, שאנחנו לא השלמנו, לא סיימנו. בסדר? אז משיח בן דוד הוא יותר הצד הרוחני, מבחינת יהודה, ומשיח בן יוסף הוא הצד הגשמי, ושני המשיחים התאחדו ביחד והיו לעץ אחד. אבל בואו נלמד את הסוגיה הזאת, אנחנו רוצים ללמוד את זה, כן. משיח בן יוסף זה תקופה ואדם, או בני אדם, ומשיח בן דוד זה תקופה ואדם. מה? למה מה? ברור, כל מי, כמו שכותב הרב חרלאפ, כל מי שעוסק בבניין החומרי של האומה, אומר הרב חרלאפ, אני מצטט, הוא ניצוץ של משיח בן יוסף. ולכן כל מי שנהרג על עצם אותו יהודי, על בניין האומה, הוא ניצוץ של משיח בן יוסף, שלו אנחנו מתפעלים שלא יהרג. כן? כך כותב הרב חרלאפ? ברור, על פי המקובלים, כן, מה? זה רבי מה? זה רבי מה, זה משיח בן יוסף? וזה חבלי משיח, זה החבל. הצד הזה של החבל מושך חזק מאוד. וזר האדם לחוד, זה רבי מה לחוד. כי שלמות הצורה מוכרחת לברא, כי אחד ועוד אחד שווה אחד. כל מה שדובר פה. כן. זה גם בן אדם ספציפי, אבל זה הרבה בני אדם ספציפי. כולנו. זה גם בן אדם, זה כולנו. הרצל היה אחד הנציגים המשמעותיים. זה מה שאני רוצה להגיע, אבל אתם לא נותנים לי להתקדם. משיח בן דוד יהיה אחד ויהיה תקופה, ומשיח בן יוסף הוא אחד מרכזי והרבה מסביבו, ותקופה. בסדר, רציתי לחובת השאלה הזאת כבר. בואו נימד את המספד בירושלים, הכל יתברר. המספד בירושלים נכתב כמספד על הרצל. הרב קוק הספיד את הרצל. הוא ראה בו גילוי מהותי מאוד, יסודי מאוד, הייתי אומר, משמעותי מאוד, של משיח בן יוסף. לא רוצה להגיד שהוא עורר את הצד הזה באומה, אבל יכול להיות שהוא היה, נקרא זה, המעורר הראשי. בסדר? בואו נתחיל, הדברים יתבררו. בסדר? יש כאן כמה פסקאות בכתבי הרב, תראו אחר כך בזמנכם החופשי, 84-85, כמה פסקאות באורות. יאללה, בואו נגיע למאמרי ראייה, מספד בירושלים. אולי כן איזה התחלה של משהו במאמרי ראייה בעמוד 85 לפני המסעד בירושלים, ממש כמה שורות. תראו רגע באמצע עמוד 85, ברשותכם. תחייה חדשה מוכרחת לבוא לעולם. תחייה חדשה, הכוונה, תחיית הקודש מוכרחת היא להופיע. ברור, הקודש הוא יגל את הכל והוא יצרף את הכל, ברור. כל מה שמתעורר עכשיו, צורה חילונית גסה ולובש. עד כדי כך מזיד ומזיד להכעיס, חד ושלום. וצורת הקודש לעומת זאת, היא כבושה ועלומה. המציאות שמהלך תנועת התחייה הנוכחית שלנו היא חילונית יותר מדי. והצד המקודש שלה, אין קולו נשמע, הרי זה אין צריך ביור. אנחנו רואים את זה בחוש, מה אומר היום הרב. בכל פינה שאנו פונים, אנו רואים בה עובדין דחול. הגיונות של חול, רגשות של חול, ספרות של חול, אפשר להוסיף עכשיו. בסדר, ספרות של חול, תיאטרון של חול, מוזיקה של חול, פוליטיקה של חול, תקשורת של חול, כלכלה של חול, טכנולוגיה של חול. אין לי כוח להמשיך הלאה. הלאה. זה מה שאתה רואה בעיתונים וברחוב. הלאה. עוד יותר, כפירה, בסדר? צורה חילונית גסה. עוד יותר, זה רע בהמה, אתה זוכר, לחוד. אז לחוד זה ממש לחוד. אחד ועוד אחד שווה אחד, אמרנו. לא אחד ועוד שלושת רבעי ולא אחד ועוד חצי. ולא אחד ועוד שבע שמיניות. אחד ועוד אחד. אז האחד של זה רע בהמה הוא צריך להיות אחד, אחד זה רע בהמה. לא שלושת רבעי זה רע בהמה ולא שבע שמיניות. בסדר? אז בכל פנייה שאנו פונים, אנו רואים חול, חול, חול. והכנו תוכן הקודש שבחיינו. הייתכן שגז ועבר נמחק מן המציאות ואיננו? אלא, כמו שהסברנו כבר בעריכות, חבוי הוא כוח הקודש שלנו, גנוז הוא בנשמתנו הפרטית ובנשמתה הכללית של האומה. למה זה מופיע באופן הזה? כבר דיברנו מכמה הצדדים, מכמה הסברים. משפט אחד, אמנם כך הוא דרכו של עולם, הקטע הבא, הכוח החילוני בא הוא בתחילה, מעיקר החשוכה ועד הרנאורה, וגם על זה הסברנו כמה הסברים, וקליפה קדמה לפרי. באו גדולי חול ותפסו את מעמד החיים, והם הם מכשירי הקרקע לגאוני קודש, להגיד את אמרתם, לגלות את מצפונם, ולהרים את כוח ידיהם, לפעול ולעשות. טוב, יש כאן עוד התפרטות, ועוד גם קצת הסבר, אבל אנחנו מכירים את הסוגיה. טוב, עכשיו בואו נתחיל במספד בירושלים. אם כן, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שני המשיחים, שהם בעצם תולדה של שני הכוחות יוסף ויהודה. מדוע נזקקים לשניהם? כבר דיברנו, אבל כאן נראה בצורה מסודרת. מה המשמעות של הלכודיות הזאת? איך זה מופיע בדורות שלנו? איזה קלקולים יש כתוצאה מזה? מה התיקונים וכולי? כל הדברים האלה כבר עסקנו, אבל כאן ממש סיכום. אולי גם כמה חידודים ודיוקים. אז יש כאן את הקטע המרכזי של המספד ירושלים, כמובן המספד הוא הרבה יותר ארוך, כאן יש את הקטע המרכזי, מופיע ממאמרי ראייה עמוד 94, מי שרוצה יש בספרייה ספרון כזה, קריכה קצת עבה, שיצא כחטיבה עצמאית, כספר עצמאי, המספד בירושלים. כדאי פעם לעבור על כל המספד הזה. בסדר? שהמספד הזה זה המספד של הרב קוק על הרצל. טוב. וצריך להבין, בכלל, למה אנו צריכים לשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. יותר מזה, הגרא אומר, לא הזכרנו מקודם, הפסוק אומר, אשר חרפו עקבות משיחיך. לא, אומר הגרא, לא כתוב אשר חרפו עקבות משיחך, לשון יחיד. אשר חרפו עקבות משיחיך. למשל, להבדיל, דוגמה אחרת, אצל יהושע כתוב, של נעלך מעל רגליך. אצל משה רבנו כתוב, של נעליך. אומר נפש חיים, יהושע הוריד נעל אחת, השיל נעל אחת, ומשה השיל שתי נעליים. מה זה אומר? עזוב כרגע, לכן יש להבדיל בין יחיד לרבים. אם כן, אשר חרפו עקבות משיחיך, לא משיחך, משיחיך. אומר רגע, יש שני משיחים, ויש, הייתי אומר, פוטנציאל חירוף, אפשרות לחרף, בעיקר את המשיח הראשון, משיח בן יוסף. כי אשר בן יוסף כלפי חוץ, הוא נראה חול וחול וחול וחול, ועוד פעם חול, הוא לא נראה בכלל משיח. הוא נראה מפריע למשיח בן דוד, וכו'. אז למה צריך בכלל שני משיחים? למה משיח בן יוסף הוא כך מסובך? וכו'. אז אומר הרב דברים פשוטים, אבל כדאי להכיר את זה. וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחים, אשר בן יוסף ומשיח בן דוד. והרי התכלית המכוון, המטרה, הייעוד הסופי, הוא שנשיא אחד יהיה לכולם. ודוד עבדי, אומר הפסוק, נשיא להם לעולם. אז מספיק משיח בן דוד. למה אנחנו זקוקים למשיח בן יוסף עם כל המורכבויות שמשיח בן יוסף גורר בעקבותיו? אמנם, אומר הרב, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה. הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה. ואם הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף וברא את הנשמה, אז הוא ברא את הגוף ואת הנשמה עם כוחות, עם כישרונות, עם כלים להוציא מהכוח אל הפועל את הכישרון הגופני ואת הכישרון הנשמתי. זה לא סתם הקדוש ברוך הוא ברא אדם, זרק אותו לעולם עם גוף ונשמה, ולך תסתדר עם זה. לא. אלא הקדוש ברוך הוא ברא אדם המכלול מגוף ונשמה, והאדם הזה קיבל כישורים להופיע את הגוף, וקיבל כישורים להופיע את הנשמה. יש לו ארגז כלים להופיע דרכו את הגוף, וארגז כלים להופיע דרכו את הנשמה. בסדר? אומנם, כשם שיצר השם יתברך באדם, הגוף והנשמה, ולעומתם, כלומר, כנגד זה, כלומר, בעד זה, כלומר, כדי להוציא את הכוחות האלה, הגופני והנפשי מהכוח אל הפועל, הגופני והנשמתי, ולעומתם, כלומר, מפני זה, ולעומתם, הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו, לשכללו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית ומיידים ומשכללים אותה. וכולי. יגיד, הקדוש ברוך הוא ברא גוף וברא נשמה, וברא את הכוחות שיוציאו מהכוח אל הפועל, את הכוח הגופני הזה ואת הכוח הנשמתי הזה. הלאה. והאידיאל, ותכלית השלמות הוא, שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי. הגוף צריך להיות בריא, צריך להיות אמיץ, צריך להיות חזק, צריך להיות אקטיבי, צריך להסתער על החיים. ומצד שני, והנשמה הבריאה וחזקה ומשוכללת, מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים. זוכרים שדמרנו הרבה פעמים שזרע הבהמה רב משתמש תמיד בביטוי חוזק, וזרע האדם הרב תמיד משתמש במילה עדינות, נכון? חוזק ועדינות. הגוף הוא חזק, הנשמה היא עדינה, בסדר? אז העדינות הנשמתית היא צריכה לתת את הערך האלוהי לגוף החזק. אז אנחנו לא רוצים גוף חלש, אנחנו רוצים גוף חזק, כדי שהנשמה תעדן אותו עם כל כוחותיו. אתם זוכרים את איגרת קוף מבב? הפנים הצמוקות והעצובות, מורח, פחד וכו'. לעומת התנועה החיה של הגוף החזק והרחבת הנפש והרחבת הדעת וגאוות הלאום וכו'. אז זה מה שכתוב פה בקיצור. ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי מצד אחד, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים, לתכלית השכל הטוב והטהור. אבל כמו שאמרנו, אנחנו רוצים פה שלמות צורה. כדי שתהיה שלמות צורה, אומר הרב, אחד ועוד אחד שווה אחד. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, כמו שדיברנו, כמו שראינו. אז הכוחות הגופניים צריכים להיות כשעצמם, הם צריכים להיות לחוד, הם צריכים להיות חזקים עם כל העוצמות שלהם, והם יגבו מחירים מהעוצמות האלה. הם לא ירצו לשמוע על דבר הנשמה. וכן הכוחות המעדנים את הנשמה, הכוחות המעודנים, הם יהיו גם לחוד, וגם הם לא ירצו לשמוע מהגוף. וכו'. יגיע השלב שבו הכוחות צריכים להתאחד. הנה, זה השלב הזה. הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי. האחד הגופני הוציא את עצמו כאחד שלם מהכוח אל הפועל. הנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת הוציאה את עצמה, את האחד שלה מהכוח אל הפועל. ואז ייווצר החיבור, תיווצר הריאקציה הנכונה בין הנשמה שתאיר את הגוף עם כל כוחותיו ולא עם דלדול כוחותיו וכו'. והנשמה מושכת אחריה בכוחה אדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים לתכלית השכל הטוב והטהור. אז כמו שזה נכון באדם היחידי, א', הקדוש ברוך הוא ברא שני כוחות גוף ונשמה, ב', ברא כישרונות וכלים להוציא אותם מהכוח אל הפועל, ג', הדרך להוציא אותם מהכוח אל הפועל, גוף לבד, נשמה לבד, לדחי האחד ועוד אחד, שכל אחד יהיה בעצמו, ייווצר אחד שלם. אותו מהלך שדיברנו עכשיו ברמת האדם היחיד, אותו מהלך שדיברנו עכשיו ברמת הציבור. אותו דבר בדיוק. אז כמו זה נכון ברמת הפרט, זה נכון ברמת האומה. ולכן, כן הכין בישראל, בישראל הכוונה בכלל ישראל, בעם ישראל, בייחוד שני אלה הכוחות. הכוח המקביל, חסר שם יוד, חסרה שם יוד, הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, שמה עניינו ברמה הלאומית, השוקק לטובת האומה במעמדה, ושכלולה החומרי וכולי. כלומר, כל הבניין החומרי של האומה, א', קיבוץ גלויות, ב', יישוב הארץ, ג', הקמת מדינה, ד', ביסוסה, הרחבתה וכולי של המדינה, כל כוחות החיים הלאומיים שלנו, ב', אבל כל זה שהוא הבסיס הנכון, השלם, בעל העוצמה, בעל הכוח, לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מצוינים בהם, שתרף נראה מהו הכוח השני, להיות עם קדוש להשם אלוהי ישראל ולהיות גוי אחד בארץ לאור גויים. הנה עכשיו, הנה הכוח השני. והצד השני, עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה. אז כוח אחד הוא הגוף שהוא א', הכנה ותשתית להופעת הרוח עליו, וכוח שני זה הרוח עם כל עוצמתה ויופיה הייתה יהודה לקדשו. יפה. עכשיו, מה ההבדל בין שני הכוחות? וההבדל שביניהם, של הצד הראשון לצד החומרי הגופני שבאומה, יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל. כל מי שהיה בא למצרים והיה רואה את יוסף כמשנה למלך למצרים ולא מכיר על מי מדובר, כי הוא לא גל עם הסכתה, הוא לא חשף מי עומד מתחת לתלבושת המצרית של יוסף, אז מה הוא היה רואה? היה רואה אדם, כישרוני מאוד, מראשי הממלכה, עוסק בכלכלה, מצליח את אומתו, זהו. זה מה שהוא היה רואה כלפי חוץ. אז מהצד החיצוני, כל הממדים הלאומיים שלנו, קרי, הקמת מדינה וניהול חייה הלאומיים החומריים של המדינה, של החברה, זה לכאורה אפשר לעשות זור והדבק ביחס לכל עם אחר, לכל קבוצת אנשים החיה במקום ויש לה ריבונות עצמאית, היא צריכה איזושהי זרוע פוליטית, והיא צריכה זרוע צבאית, והיא צריכה זרוע כלכלית, וזרוע התיישבותית, וזרוע משפטית, וזרוע חינוכית, וזרוע רווחתית, וזרוע טכנולוגית וכו'. אז לכאורה כל משרדי הממשלה שלנו זה גזור והדבק למשרדי ממשלה שכל מדינה וכל עם אחר. אז מהצד הגופני לכאורה יש דמיון, כל זה כלפי חוץ כמובן, כמו שדיברנו זה לא נכון, אבל יש דמיון ביחס לישראל, ביחס שבין ישראל לעמים. וההבדל שביניהם, בין הכוח הגופני לכוח הרוחני, שלצד הראשון יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל, כמו שאנו שווים להם בגופניות. לא רק הרמב״ם, אנחנו למדנו שזה לא נכון. זה לא נכון. כי הרי אנחנו ראינו שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה את המדרגות התחתונות, אבל המדרגות התחתונות הכלולות בתוכה לא הותקו מהמדרגה התחתונה לפי הערך של המדרגה התחתונה. ראית בשיעור הזה? אז דיברנו על זה באריכות רבה. אז זה לא נכון לומר שבעצם יש מכנה משותף אנושי ועל גבי זה תכונת ישראל. לא, אלא מהעקב עד ראש, הכל שונה. לא, כלפי חוץ, נדמה, ככה נדמה, כלפי חוץ. שלצד הראשון יש דוגמה. איך החבר'ה אומרים היום? בכאילו. דוגמה, ככה זה נראה כלפי חוץ. יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל, כמו שאנו שווים להם בגופניות, כמו בין אדם לגוי, סליחה, כמו בין אדם לישראל לגוי, נראה לכאורה מערכת פיזיולוגית זהה, יכולות אנושיות זהות או דומות, רצון, דמיון, שכל, בחירה חופשית, זה נראה מאוד מאוד דומה. וכולי, אז כמו שזה נכון בין אדם יחיד לאדם יחיד שבין ישראל לגוי, כך זה נראה גם בין עם ישראל לאומות העולם, כעם, כציבור. אז כמו שאנו שווים להם בגופניות, כאשר האדם שווה בכוח החיים שבו לאחד הבעלי חיים, ככה זה נראה, שהצד האנושי המשותף לנו ולהם, הוא כמו הצד החייתי המשותף לנו ולחיות, לאדם ולחי. לנו, אין הכוונה לנו לישראל, אלא בכלל לאדם ולחי. אז הצד החייתי נראה משותף לאדם ולחי, והצד האדמי נראה משותף לאדם ולישראל, לגוי ולישראל, אבל למדנו שזה לא נכון, אבל כלפי חוץ זה ככה נראה, דוגמה. והצד השני, הממד, אז אם כן, הממד החולי, המעשי, החומרי, הטבעי, מבחינת משיח בן יוסף, הוא נראה דומה, הוא נראה זהה בינינו לבין עמי. והצד השני, הרוחני, הצד של יהודה, הוא מיוחד לישראל. על זה העם לבדד ישכון. והצד השני הוא העניין המתייחד לישראל עצמם, שעל זה נאמר, השם בדד ינחנו ובגויים לא יתחשב, מצד תורת השם והקדושה העליונה המיוחדת לישראל, עם קדוש. אם כן, רבותיי, בואו נתקדם. אם הקדוש ברוך הוא ברא 12 שבטים, ולפי מדרשים שונים בחז"ל, בין 12 השבטים יש שבטים מאוד מיוחדים, שלפי המדרש, למשל בתחילת פרשת ויגש, מתאר מדרש תנחומה, שכשיהודה ניגש ליוסף, אז יש כאן מאבק בין מלכים, יש שם תיאור ארוך, איך הפסוק אומר, הנה המלכים נועדו, משהו כזה, אז שם המדרש מעריך מאוד במאבק בין שני המלכים האלה, יהודה ויוסף. שיוסף, לפני שהוא נחשף לאחים שהוא יוסף, אני יוסף, העוד אביחי, שיהודה ניגש אליו, ויגש אליו יהודה, תחילת פרשת ויגש. אז יש כאן שני מלכים, יש מלך יוסף ויש מלך יהודה. אז שני הכוחות המרכזיים שבאומה, בהקשר שלנו פה, הם יוסף ויהודה. למה? והנה מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליים בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. יש שני שבטי מלוכה בישראל. יש המלך החומרי שלב א', יש המלך הרוחני שלב ב', שלעתיד לבוא, הם התאחדו, עץ יהודה ועץ אפרים התאחדו, וכו'. לכן זה לא איזה מקרה, זרע בהמה, זרע אדם. אלא כמו שהנביא אומר, וזרעתי את בית ישראל לבית יהודה, זרע אדם, זרע בהמה, זרע, אומרת הגמרא, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. פעמיים זרע, כל אחד לחוד. הנה, איפה התחיל הזרע אדם, זרע בהמה הזה? אצל שני שבטים, מתוך ה-12, שני המלכים שלנו. שבט לוי הוא לא מלך, הוא כהן. אז יש כהונה, מקדש, ויש מלכות. המלכות היא כפולה. מלכות יוסף, מלכות יהודה. מלכות יוסף בונה את המד הבהמי, מלכות יהודה בונה את המלכות, את המלכות האלוהית. לכן, והנה מתחילה, הוכנו שני הכוחות הכללים בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל, אפרים ויהודה. למה דווקא אפרים יוסף ולא מנשה? נעזוב כרגע עוד סוגיה, אבל כרגע נקבל, הבן יקריא לאפרים, אפרים הוא התמצית, נקרא לזה, של יוסף. נסתפק במשפט הזה כרגע. אז אפרים ויהודה שהוא כלל יוסף ויהודה. הוא כמו בתחילה, אם כן שימו לב, זה לא איזה תאונת עבודה, תהליך הגאולה שלנו. זה רצון השם לכתחילה. כלומר, הייתי אומר ככה, מה היה בעצם היסוד והשורש לתהליך גאולת ישראל של זרע אדם, זרע בהמה? יוסף ויהודה, כלומר, זה שכבר הוא ברא את ישראל כ-12 שבטים, וברא בתוך ה-12 שבטים האלה שני מלכים, מלך בחינת יוסף, מלך בחינת יהודה. שם הוכנה התשתית למשיח בן יוסף, משיח בן דוד, לזרע בהמה, זרע אדם. שם זה התחיל. אז אומר הרב, בוא נראה איך זה הופיע כבר אצל יוסף ויהודה עצמם. יוסף ויהודה בני יעקב, איך זה הופיע אצלם. ברור. וכמו בתחילה, מעשה אבות סימן לבנים, זה לא רבותי ההיסטוריה חוזרת. אלא התכונה היוספית היא הולכת ומתגלגלת בנפש הישראלית בחינת יוסף, והתכונה היהודאית היא הולכת ומשתלשלת בנפש הישראלית בחינת יהודה. אז זה לא מעשה אבות סימן לבנים, ככה זה היה אז גם ככה זה יהיה, אלא התולדה היא מעין הסיבה. עם ישראל הוא כולל בתוכו גם את יוסף וגם את יהודה, שני המלכים האלה. וכמו בתחילה מעשה אבות סימן לבנים, יוסף היה המשביר ששלח אותו אלוקים לפלטה גדולה לחיות עמרב, והחיה את יעקב ובניו בחיי החומר, לחם לפי עטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור, והיה נבלה בין האומות, וידע 70 לשון, ואפשר להוסיף עוד הרבה פרטים שחזל אמרו על יוסף, שכלפי חוץ הוא נראה כדומה לחז ושלום לאיש מצרי, לבין מצרים, דומה לגוי, חז ושלום. וכלפי חוץ ככה זה נראה. שהוא מורה על הצדדים שיש יחס, לא שיווי אמיתי, יש יחס של שיווי, של שוויון, של דמיון, של זהות, שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. ומכל מקום, יוסף הצדיק ידע כוח קדושתו. לא נכנע לאשת פוטיפר כדוגמה, כמשל. אז זה מצד אחד, זה יוסף. יוסף הוא המשביר לכל הארץ, יוסף ידע 70 לשון, יוסף הוא המשנה למלך מצרים וכו'. זה יוסף. ומצד שני, ויהודה מיוחד לכוח ישראל המיוחד. הייתה יהודה לקדשו. ולכן באמת יהודה, כשהוא הראשון, חיל החלוץ, לרדת למצרים להכין את הגלות, אז דווקא אותו שולח יעקב להקים מרכז רוחני שימנע התבוללות וישמור על עם ישראל כקדושת ישראל בגלות. זה כוח יהודה. אז אם נדבר רגע בשפה של צבא, יש באומה הישראלית שני מלכים, שני כוחות, כוח יוסף, כוח יהודה. כוח יוסף זרע בהמה, כוח יהודה זרע אדם, כמו אצל האדם היחיד, כך אצל האומה. והנה, תכלית בחירת מלכות בדוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד. האידיאל היה שאחד ועוד אחד יהיה שווה אחד. כלומר, יוסף יכיר את ערכו ויכיר את ערכו של יהודה. כלומר, יכיר את ערכו שלו וערכו של יהודה, ויהודה יכיר את ערכו שלו ואת ערכו של יוסף. ואז כל אחד מהם היה אמור, א', להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, ובאמת, לשתף פעולה עם הכוח השני, ולא לראות בכוח השני חז ושלום, אויב. אני אומר את רגע בשפה אחרת, לא היינו אמורים להיות ברמת האידיאל בתקופה שנקראת חבלי משיח. כלומר, שיש חבל וכל אחד מושך מהקצה השני וכל אחד רוצה לקרוא את החבל כי הוא בטוח שהוא צודק. אלא, יש כאן חבל, במקום החבל שנראה חז ושלום כמפריד בין יוסף ליהודה בשני הקצוות, בשתי הקצוות, אלא החבל הזה היה אמור לחבר את שתי הקצוות. חבלי משיח מלשון חבל המחבר ולא חבל המפריד. זה היה המצב האידיאלי, זה היה המצב האופטימלי. אני לא רוצה להסתייף יותר מדי, אבל האחים מכרו את יוסף, ומי שמכר את יוסף הוא בעצם, כמעט מכר את יוסף, יהודה, וירד יהודה מאחיו, והיגש אליו יהודה. כלומר, במקום שתהיה כאן איזושהי הכללה בנוסף ליהודה, שכל אחד מכיר את ערכו וערך חברו, נוצרה מלחמה, נוצר מאבק, זה מה שקרה. רגע, רגע, עוד לפני אבל, שנייה. וכל זה סמל להיסטוריה, לדורות, לנו, לדורות שלנו. תראו, והנה תכלית בחירת מלכות בדוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד, זה המצב האופטימלי. ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי הם עוזרים זה לזה. אני אומר את זה בשפה מאוד פשוטה של בחור קלאסי במכון מאיר. כשאני הייתי אמור להגיע לישיבה האופטימלית, היה אמור להיות מצב כזה שמצד אחד אני בונה את העולם הרוחני שלי. עם כל הכוח, עם כל העוצמות, עם כל הרצון, עם כל השאיפות, עם כל הגודל וכו'. ומצד שני, ללא שום סתירה, אני עסוק בבניין העולם ושותף בבניין העולם. איך קוראים לזה? תורה ועבודה, נגיד. שום סתירה! זה היה אמור להיות המצב הנורמלי, המצב האופטימלי. התורה יודעת את ערכה ואת ערך העבודה, והעבודה יודעת את ערכה ואת ערך התורה. כמובן, התורה היא מקור הכל, והעבודה היא הגילוי של כל זה, של הכל הזה, של המקוריות הזאת. זה היה המצב האופטימלי. ולא מאבק, תורה, עבודה, ישיבה, אוניברסיטה, חיי קודש, חיי חול, נשמה, גוף, אלוהים, העולם הזה. לא, זה לא אמור להיות ככה. יוסף ויהודה היו אמורים להתאחד. אבל זה לא מה שקרה. והנה תכלית בחירת מלכות בדוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד, ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי הם עוזרים זה לזה. זאת אומרת, מצד אחד, קיבוץ, הגבורה, החומרית וכל התלוי בה, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רבתי בגויים, כמו שאנחנו חוזרים הרבה מאוד פעמים, דוגמית לדבר הזה, ימי שלמה המלך, איזה שלטון פוליטי, איזה עושר כלכלי, איזה חוכמת שלמה וכו'. קיצור, כל הממדים הלאומיים של מלכות שלמה, כמעט הפסגה, נקרא לזה ככה. ומצד שני, עם העילוי הרוחני היותר מרום, כלומר מרומם וקדוש. מישהו מכיר את היציאה של נתיבי איילון להרצליה? כן, כשאתה יוצא מנתיבי איילון להרצליה, לאיזה רחוב אתה נכנס? הגענו לשלב עבורת עכשיו, איזה? איך נקרא הרחוב הזה? שיבת הכוכבים. יפה, לא, שאלתי איך נקרא הרחוב. שיבת הכוכבים, יפה, על שם? על שם? הרעיון שהרצל רצה לדגל ישראל, שהוא שבע שעות עבודה, לא ימי עבודה, פעם בדקתי את זה וגם התקנו אותי בזה, שבע שעות עבודה שבהם ידגול היהודי החדש ההולך לארץ ישראל, אם כן שבע שעות יצרנות על רקע לבן שמסמל את החופש. זה רחוב שיבת הכוכבים. התחלנו בהרצל, יפה. אחרי זה רחוב שיבת הכוכבים ממשיך לאיזה רחוב? ברור, הרב קוק. באמת, הרצליה, הרצל, יודקי, יפה. זה היה המצב האופטימלי, הרצליה. שיבת הכוכבים, הרב קוק. דרך אגב, נדמה לי שאחר כך זה עובר לז'בוטינסקי, אז הוורט לא עומד. טוב, אין מקשים על הדרשן. אבל כרעיון, כרעיון. זה היה המצב האופטימלי. הרצליה, הרצל יודקי, כמשל, כרעיון, זרע בהמה, זרע אדם. אז קיבוץ הגבורה החומרית, אם אני אבקש משהו חם לשתות זה מוגזם?
משהו חם?
כן. לא, חם, חם, קפה שחור אם אפשר, אפילו עם שניים סוכר, תודה רבה. מכילה, חנאלי, סליחה, תודה. כן, רק שנייה, אנחנו באמצע שנייה. קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, לתוקף עם וממלכה הגדולה והדירה רבתי בגויים מצד אחד, מצד שני, עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש, זה דרך אגב, גם פה בשכונה זה יכול לדווקא להסתדר, רחוב כנפי נשרים, ואז פונים ימינה לרחוב העילוי. אז כנפי נשרים ממשיך, הוא מתחיל, הלאה, לא יודע, נגיד, בשביל הדרשה, עוד פעם, אין מקשים על הדרשה. בסדר. ועל ידי קיבוץ שני הכוחות יחדיו, טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, היו שניהם מתעלים, הנה המילים שלנו, הכוח החומרי היה מתעדן ומתקדש מצד קרבתו אל הקדושה המיוחדת לישראל, אז החומר הלאומי היה מקבל את הדינותו האלוהית, והכוח הרוחני היה מתחזק ומתאמץ, היה מקבל את החוזק שלו. כמו שאמרנו הרבה פעמים, הרב חוזק חוזק, חוזק הדינו, חוזק הדינו. כן, אבל היו מאבקים בתקופה, זה לא היה פשוט. דוד המלך לא בנה את המגדל, דוד המלך נרדף על ידי אויביו, להבדיל על ידי שאול, לא פשוט הסיפור. בסדר, אבל לא נפתח את זה עכשיו, זה סוגיה שלמה, זה סוגיה לא פשוטה, הסוגיה הזאת של דוד המלך. ברור שדוד המלך מבחינת, הייתי אומר, התמצית הרוחנית שלו, הוא בעצם, הייתי אומר, ההכנה, או נגיד ככה, את דוד המלך הוא התמצית הגנוזה שלא יצא אל הפועל, שיצא אחר כך לפועל בימי שלמה המלך. כלומר, מה שקיבלנו אחר כך, אצל שלמה, שמצד אחד קודש עליון, שיר השירים קודש קודשים, ומצד שני, פוליטיקת שלמה, כלכלת שלמה, כמו שדיברנו מקודם וכו', התשתית להכללה הזאת הופיעה אצל דוד המלך. אלא אצל דוד זה היה במאבקים. אצל שלמה זה היה בשלום. לכן אומר הנציב, לולא מלחמות דוד, לא היה מגיע השלום בימי שלמה. לכן אמרו חכמים, משה תיקן ברכת הזן, יהושע תיקן ברכת הארץ, דוד ושלמה תיקנו ברכת בוני ירושלים. לגבי ברכת המזון. למה לא כתוב, דוד תיקן ברכת בוני ירושלים, שלמה תיקן ברכת המקדש? לא. המקדש של שלמה הוא מכוח המקדש והשלום של שלמה הוא מכוח המלחמות של דוד. אז דוד ושלמה בנו בוני, תיקנו בוני ירושלים. דוד ושלמה זאת חטיבה אחת. שלמה הוציא אל הפועל את מה שהגנוז אצל דוד. אבל נעזוב, זה חשבון שלם פה, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו. אז המצב האידיאל היה ששני הכוחות התאחדו, ללא שום סתירה, ואז היינו מקבלים שהכוח החומרי, 87 למעלה, הכוח החומרי היה מתעדן ומתקדש מצד קרבתו לקדושה המיוחדת לישראל. כל זה היה הספד על הרצל, רבותיי. והכוח הרוחני היה מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר כדי לגלות עודו ותפארתו על ישראל, עד שקרני עודו היו מאירים גם כן על העולם כולו, לא רק על עצמנו, גם על תיקון העולם, האנושות, העולם וכו'. יפה, כל זה שיעור תיאוריה. זה מבחן תיאוריה, יפה. עכשיו מה קרה במבחן המעשי? במבחן המעשי נחלקה הממלכה, מלכות ישראל ומלכות יהודה. העסק הסתבך, שני הכוחות כל אחד מושך בחבל הצד שלו, וכל אחד בטוח שהצד השני הוא האויב שלו, עד כדי חס ושלום חלוקת הממלכות. תראו מה כתוב. אמנם אבונותינו איתו, שנתחלקה, צריך להגיד בעברית נכונה, נחלקה. כן, תודה רבה. להתחלק זה להתחלק לשני. כן? טוב, אולי כאן גם נתחלקה. נתחלקה זה גם טוב בעצם. סליחה, אני לא דייקתי, אני חוזר בי. להחליק זה להחליק על הרצפה. להתחלק זה לשניים. כאן כנראה נתחלקה זה אותה מילה נכונה. לא נחלקה, אלא נתחלקה. כי באמת נתחלקה לשני חלקים. אז אני חוזר בי שנתחלקה מלכות בית דוד, וכל אחד מהכוחות השניים, כלומר השונים, שהיו ראויים להתאחד דווקא, התחיל להתפתח בפני עצמו, כאילו דבר אין לו עם משנהו. ואז אנחנו רואים מאבקים קשים מאוד בין יוסף לבין יהודה. טוב, יש הרבה מה לדבר על משיח בן יוסף ומכירת יוסף. לא סוגיה פשוטה, הסוגיה הזאת של משיח בן יוסף, שמתגלה אפילו דרך מכירת יוסף. זה סוגיה סוגיה. אבל בוא רגע, רק לא נאבד את העיקרון. אז התחיל להתפתח כל כוח בפני עצמו, כאילו דבר אין לו עם משנהו, ומזה יצא מה שיצא להפסד כללי לשני העניינים בעוונותינו הרבים. מה קרה? כאן זה ככה קיצור של הדברים מכל מה שכתוב שם. אפרים שנוסד, כלומר משיח בן יוסף, כלומר תכונת יוסף, כלומר תכונת זרע בהמה. אפרים, כלומר התכונה המשותפת לנו ולעמים. אפרים שנוסד על ידי ירבעם, פנה לגמרי מהקדושה העליונה המיוחדת לישראל, ואותי השלחת אחרי גביך. ומזה יצא סילון הממהיר חס ושלום, עד כדי התבוללות, עד כדי להבדיל כפירה. עד מידת אפרים בעמים הוא התבולל, עד כדי כך. אז בכלל לא משנה אם הרצל היה כופר, התנצר, זה רק הוכחה שזה זרע בהמה. זה לא מהמהם, הפוך. ככל שהקטסטרופה הייתה יותר גדולה אצל הרצל באופן אישי ובהשקפת עולמו, אז זה יותר מחדד את הנקודה שזה בדיוק זה, זה זרע בהמה. רגע. אז מזה יצא הסילון הממיר מצד אחד, עד מידת אפרים בעמים, הוא התבולה, זה מצד אחד, ומצד שני יהודה, הוא היה חסר לגמרי את הצד החומרי. היה שייך לאיזו קדושה רוחנית, מטאפיזית, מופשטת, שלא שייכת בכלל לעולם הזה. ויהודה בחסור לו, הצד המעודדו בחומריותו, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה ואדירה, שתספיק להמציא לו גם כן את הצד החסר החומרי. וכיוון שלא עלה למעלה זו, אי אפשר להשלים את הצד החומרי על ידי ממד רוחני, נתבזבז הכוח הרוחני גם כן, עד שלא יחזיק מעמד, וקשל גם יהודה עם המשפט האחרון כרגע. על כן עומד בכל משך זמן הגלות, המצב הכללי של האומה בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות. שלפעמים אנחנו חיים בתקופה היסטורית, שבה מתחזק הכוח היוספי, ולפעמים מתחזק הכוח היהודאי. נכון, כל אחד מהיושבים פה יודע את זה על עצמו. לפעמים יש תקופה בחיים שבה הכוח החומרי הוא תופס יותר מקום. פרנסה, כלכלה, לימוד מקצוע, יחסים חברתיים, יצרים וכדומה. ולפעמים אתה בא לאיזה אינקובטור במכון מאיר. הכוח הרוחני מתחזק, לוקח פוס מכל המשאבה החומרית הזאת ומתרכז בתוך הקודש פנימה. אנחנו כל הזמן במטוטלת הזאת, כמו שדיברנו כמה פעמים. על כן עומד בכל משך זמן הגלות המצב הכללי של האומה בדרך ניגודי של שני הכוחות, שלפעמים מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי, ויתר הצרכים האנושיים הכוללים, נכון, על מה רצנו בבחירות? על יוקר המחיה ודירה לכל זוג צעיר, זה לפעמים הכוח החזק, שנובע בעיקרו מיסוד הנטייה המיוחדת ליוסף ואפרים, ולפעמים מתנערת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה, והפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל, ולפעמים יש עתיד בממשלה, ולפעמים האגף החרדי בממשלה, כן? הבית היהודי מנסה לחבר את הכוחות ואמור לחבר את זה בצורה נכונה. אם הוא עושה את זה או לא, זאת שאלה אחרת. והפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל להרים קרן בירת השם באהבתו ובאהבתה של תורה ודרכיה. וכשהם משמשים בערבוביה, כל אחד מושך לכיוון שלו, וכל אחד רואה את הכוח השני קצר לו. וכשהם משמשים בערבוביה מצרת הגלות, ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, איזה משפט? יש הרבה מה לעיין פה. מה צרת הגלות יצרה אצלנו? מה קוצר הדעת יוצר אצלנו? מה פיזור הכוחות יוצר אצלנו? כל ביטוי כאן צריך העמקה, אבל כרגע נעזור. הם חבלי משיח. הנה, חבלי מלשון, כמו שאמר הפחרלב, חבל. לא רק חבלי מלשון, חבלי לידה, צרות לפני הלידה, כאבים לפני הלידה, אלא חבל שיש לו שני צדדים, וכל אחד רוצה לקרוא את החבל. דרך אגב, באחד מימי הספורט במכון מיר, כמדון לפני שנתיים, עשו משיכה בחבל, ומה קרה לחבל? נקרא. אמיתי. יום ספורט לאחר מכן, דני קנה חבל חזק, שלא יקרה. אבל עובדה, חבל יכול להיקרה. טוב, בעם ישראל החבל יכול להיקרה. תמיד יהיה קשר. וכו'. הם חבלי משיח הכוללים חבלי שני משיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, כמו שאמרנו, שתי העקבות של טרן משיחי. כן, חנן, מה אתה אומר? בסוף? בסוף התחבר. תראה, אנחנו חיים בתקופה שלאט לאט הדברים מתחברים. דרום הקמת המדינה ובשנותיה הראשונות, עשרות שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, שני הכוחות האלה היו נראים כוחות ניגודיים לגמרי, הפוכים לגמרי. אני אומר את זה בשפה, איך נקרא זה, של קומיקס, בסדר? מצד אחד אתה רואה את הישראל החדש, את הישראל הצעיר, כמו שרב קורא לו במאמר הדור, שהוא בונה את הקיבוצים ומייבש את הביצות ונלחם במלאריה וחומה ומגדל ובונה את ההתיישבות ואת החקלאות ואת הכבישים וכו'. ומצד שני אתה רואה קבוצה אחרת לגמרי בעם ישראל שיושבת בבתי המדרש ולומדת תורה. מדינת הקיבוצים, אני אומר את זה בשפה מאוד יפה, מדינת מאה שערים. זהו. מדינת בני ברק. לאט לאט המדינות האלה קצת מתרחבות. יש מדינת הקיבוצים, יש מדינת בני ברק, יש מדינת תל אביב, יש מדינת יהודה ושומרון, יש כמה מדינות. ולאט לאט חלק מהמדינות מתחילות לאחד את הכוחות. אבל זה מה שהיה אז. כן. אחד ועוד אחד שווה אחד. תגיד לי, אתה חייל? יש לך איזה תחום מקצועי שאתה צריך להתמקצע בו? תגיד, אוקיי. אז אתה לא יכול להיות במכון מיר כל יום וכל הלילה. אתה כרגע על מדים, אתה כרגע חייל, יש לך מחויבות מקצועית מסוימת, ואתה צריך לתפקד את המקצועיות הזאת הכי טוב שאתה יכול. זהו. אז למה אתה לא בחור ישיבה? בשעה אתה מגיע לכאן? שלוש. עד שלוש, אתה לא יכול להגיע לפה. תרצה להגיע, תוכל? לא בטוח. אם היית חייל קרבי, היית רוצה גם להגיע בשלוש ובארבע ובחמש ומחר ומחרתיים, גם לא היית יכול. אם אתה בשייטת, בכלל. עוד חצי שנה תגיע הביתה. אני מגזים. אז עובדה, כשאתה צריך להתמקצע בתחום מסוים, אז אתה כרגע עסוק בתחום הזה. אתה לא יכול להתמקצע בכל הכוחות. כמו שדיברנו כבר, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, כי הם מפוזרים עם הכישרונות. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה אחדות מרוממת, כמו שהרב כותב. לא אחדות שטחית. הקדוש ברוך הוא רוצה אחד ועוד אחד שווה אחד, דווקא טיפוסים מלאים. חבר'ה, סוגיית זרע אדם זרע בהמה, מופיע פה בספר בעמוד 85, הסוגיה הזאת, תורות התחייה, יוטט, כל הזמן היא צריכה להדד לנו במוח. תסתכלו רגע שוב בעמוד 85, זאת הפסקה, זה היסוד. שלושה כוחות מתאפקים במחננו, אורות התחייה יוטט, וזרע אדם זרע בהמה, אורות התחייה יוטט. ואורות התחייה יוטזיין, בעבר ובאמונה. אלה שלושת הפסקאות, יוטזיין, יוטט, יוטט. וכו'. הסדר הגאולה הוא תחיית האומה בארץ ישראל, צריך להיות על פי סדרי הנבואה של סברת בית ישראל, בית יהודה, זרע אדם, זרע בהמה, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. שלמות הצורה המוכחת ליבר, אתה זוכר את זה בעל פה כבר. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי וכו', חייבות להתייצר, מוכחות להתייצר בכל הגוונים החזקים. אז צריכים למידה זו, ומצד שני, ואנשים בעלי הנפשות האציליות, גם הם צריכים בכל הכוחות. גם, ודווקא, גם הם יצאו לפועל בחול מילואיהם, ומשום מה חסר פה את המשפט הכי חשוב, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה לו עליהם. מלאות משפיעה, לא חלקיות. אז היום, אייל, כמו שאנחנו אומרים כבר הרבה פעמים, בדור שלנו קשה לנו להבין את איגרת קוף ממבב. לא יכול להיות, כי קשה לנו להבין את חבלי משיח, זר האדם, זר הבהמה לחוד. מה הבעיה שזה יתאחד? כן, הנה, אתה הדוגמה פה. מה הבעיה שזה יתאחד? מה הבעיה להיות חייל בצה"ל ולבוא למכון ללמוד תורה ברצינות? זה לא מצחיק. אבל לפני 50 שנה, 70 שנה, 100 שנה, 130 שנה, זה הדבר שהוא נראה לא הגיוני בכלל, בלתי אפשרי. ובאמת הקדוש ברוך הוא סידר את הנפשות, שכל אחת מסוגי הנפשות היא תהיה חזקה מאוד, תקיפה מאוד, עוצמתית מאוד, וכדי שהיא תוכל להשלים את עצמה בכוח המייחד אותה, ולכן היא לא הייתה פנויה במרכאות, נפשית, מנטלית וכו', בכלל להיפגש עם כוח אחר, היה אסור לה להיפגש עם כוח אחר, כי היא כרגע צריכה להשלים את עצמה. אז עוד פעם, אני חוזר לכותרת הכללית, אחד ועוד אחד שווה אחד. והנה, עכשיו הגענו להרצל. והנה, בתור איקבה דמשיח בן יוסף, נתגלה חיזיון הציונות בדורנו, מה שנקרא הציונות החילונית. שהחזון הזה, הוא לא, לפחות בגילויים החיצוניים שלו, אנחנו לא מדברים על הרמב"ן והגר"א ותלמידיו והבעל שם טוב ותלמידיו וכו', כל העליות קודש האלה ועוד. אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, מדברים עכשיו איך זה הופיע ברמה המעשית החיצונית. דרך אגב, זה גם לצערנו הרב רק מה שכתוב בספרי ההיסטוריה של בתי הספר, איך התחילה הציונות. התחילה בצורתה החילונית, הכללית, כלומר המשותף לנו ולעמים, הכופרנית ולהבדיל אלפי הבדלות המתבוללת. זהו. והנה בתור עקב דמשיח בן יוסף. דרך אגב, הגר"א אומר עוד נקודה לגבי העקב, שזה הצד התחתון של האדם. נכון? יש ראש, יש אמצע, יש אמצע, יש רגליים, ויש את החלק הכי תחתון של הגוף, של הרגליים, העקב. העקב מבטא את הביטוי הכי חומרי, הכי תחתיתי, הכי שפל, הכי נמוך, הכי זרע בהמה, הכי משיח בן יוסף. אם אפשר לומר, מסלסל בשערו. והנה בתור עקב דמשיח בן יוסף נתגלה חיזיון הציונות בדורנו, הנוטה לצד הכללי ביותר, ומצד חסרון הכשרתו, היות ולא באים ללמוד במכון מאיר מה סדר הופעת הגאולה ומה הסיבה לכל זה ומה תפקידנו בכוח, אין הכוחות מתאחדים. טוב, הרב כתב את זה ברוך השם לפני כ-100 שנה, ואז עברנו תהליך ארוך, הוא ברוך השם, לאט לאט הכוחות מתאחדים. אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא הדוגמה והסמל, כל אחד בסגנונו ובשיעותו ובעיסוקו, הוא סוג של מייחד הכוחות. עובדה. אין כאן האשמה, כבר דיברנו על כל זה. זה אחד ועוד אחד שווה אחד, אין כאן שום האשמה. זה לא יכל לבוא, אבל יגיע השלב שזה יכול להופיע, וזה חייב להופיע, וזה אולי הדור שלנו כבר. נכון, נכון. איזה גוף היה להם. אתה יודע מה זה להקים, שכחתי את שמך. אתה יודע מה זה להקים קיבוץ? אתה לוקח אדמת ראשים, איך זה השיר הזה? קרח, איך זה? אוי ארצי מולדתי, קרח. אתה יודע מה זה להקים יישוב? כלום, אתה מקבל סלע של אר. זה מה יש. וברקע יש פדיון, וביצות, ומחלות, וכו'. יפה, עכשיו לך תקים קיבוץ. איזה כוחות נפש, איזה כוחות מעשיים היו נדרשים כדי לעמוד במשימה הזאת, לייבש את הביצה ואחרי זה להתמודד מול כל בעיות הביטחון ולאט לאט לפתח את היישוב. אתה צריך בשביל זה אישיות כל כך חומרית, כל כך בהמית, כל כך מעשית, כל כך יוספית, כי אם לא תהיה לך אישיות כזאת, אתה תיכנע מול כל המעכבים. אין לך סיכוי להצליח. חבר'ה, זה לא כמו היום להקים יישוב. תחשבו רגע רק על מלאריה ופדיון, זה הכל. היום אדם מקים יישוב, נהנה מהמזג אוויר, מהנוף. זה לא ככה היה אז. בשביל שאנשים יעמדו מול כל הלחצים, מול כל המתחים, מול כל המעכבים, מול כל המפריעים, מול כל המונעים, צריכה להיות אישיות מאוד 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 ואלף מאוד, חזקה מאוד. אחרת היא לא תעמוד, אין הסיכוי. אין הסיכוי. כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, כדי לעמוד, למשל דוגמה, מול השאלות הקשות, האמוניות הקשות אחרי השואה, אתה צריך להיות אדם חזק מאוד 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 עוד אלף מאוד במסורת ישראל, בקדושת ישראל. אז צריכים פה נפשות חזקות, טיפוסים מלאים. אחד ועוד אחד. חבר'ה, קשה לנו להבין את זה. השאלה הזאת חוזרת במהלך השנה כבר כמה פעמים. למה? כי לנו, בדור שלנו, שבאוך שאנחנו כבר רואים ומקיימים באיזושהי מידה את החיבור בין הכוחות, קשה לנו להבין את הפירוק, את הפירוד הזה, ואת הפירוד הקיצוני הזה. עד כדי כך שבאמת כל אחד מושך בחבל ורוצה להעיף את זה שנמצא בצד השני של החבל. כי הוא נראה לו רק מפריע. חובה, בבקשה. זה לא מחזיק. זה לא מחזיק.
היום אין להם את אותה
עוצמה. ברור. למה? זה מה שהרב כותב. למה? כי יגיע השלב שבו הזרע הבהמה הזה, הוא כבר יהיה חייב לקבל את מקורו האלוקי מזרע האדם. יהיה חייב. וברגע שזה יתעכב, אז זה לא יחזיק מעמד. קוראים לזה פה ציונות. אז אני לא אומר חס ושלום שכל הקיבוצים במקומות כאלה ואחרים הם פוסט ציונות, חס ושלום. מצד שני, אתה רואה כך אפילו את ערך הקיבוציות, הקבוצה. איזה קיבוץ היום עוד אוכלים בחדר אוכל, תגיד לי? בקיבוץ שאתה היית בלי להזכיר שם עוד אוכלים בחדר אוכל עדיין? אז זה נדיר. נדיר, נדיר. אין כמעט, אין כמעט, אין. כלומר, כל התופעה הקיבוצית הזאת, הקבוצתיות והמסירות נפש על האדמה ועל הביחד ואל מול המעכב הביטחוני וכו' וכו', אז הקב"ה, אם אפשר לומר, הביא לעולם נפשות עם עוצמות כאלה שיכולו לעמוד מול כל הלחצים האלה. היום היות וכבר צריך לאחד את הכוחות, והממד האלוהי הוא צריך, משיח בן דוד כבר צריך להתחיל להעיר את משיח בן יוסף, להעיר באלף ובעין. ואם משיח בן יוסף לא נותן לו להעיר אותו, אז משיח בן יוסף מתחיל להיחלש, מתחיל להירדם. זה מה שקראנו באורות, זה מה שלמדנו באורות, שחלקים ממשיח בן יוסף עתידים להיהרג. זוכרים את הפסקה הזאת באורות שעסקנו בה? זה זה בדיוק. ואז אתה רואה כבר לא כל כך אידיאליזציה בלעלות לארץ, למה לא בקנדה דווקא, ולא כל כך אידיאליזציה שנייה לגור במקום שהוא קצת מסובך, למה לא במדינת תל אביב, ולא כל כך אידיאליזציה בלהיות חקלאי, למה לא להיות איש הייטק, ולא כל כך אידיאליזציה להיות איש ציבור, למה לא לעשות לביתי, וכו'. אתה צודק. מה שאתה אומר, זה מה שאנחנו לומדים פה בדיוק. או יותר נכון, מה שאנחנו לומדים פה, זה מה שהמציאות מגלה. כן. היום מי שקשור לארץ, הוא חייב להיות קשור לתורה.
למה
כי כבר הכוחות מתחילים להתאחד, וברגע שהכוחות צריכים להיות לחוד, אז העוצמות שלהם, הקדוש ברוך הוא מזרים להם עוצמות לחוד. ברגע שהם צריכים להתאחד, אז אם לא תהיה אחדות, העוצמות שלהם מההתאחדות. לא תהיה התאחדות, אתה מאבד את העוצמה שלכם. זה מה שאמר עכשיו נדב, פשוט. בואו נסיים חבריה, כי הזמן קצת מתקצר. והנה בתור עקבה דמשיח בן יוסף נתגלה חזיון הציונות בדורנו הנוטה לצד הכללי ביותר, כלומר משותף לנו ולעמים, הבניין הלאומי החומרי. ומצד חסרון הכשרתו אין הכוחות מתאחדים, אין הבנה של מה שדיברנו עכשיו בדקות האחרונות. להשכיל מצד אחד מעבר מזה איך שההכשר הכללי לישראל אינו כי עם בסיס ליסודו המיוחד. זה שיש לנו הכשרות כלליות, כלומר מכנים משותפים עם העמים, כלומר הקמת מדינה בממדים החומריים הנראים לנו ולאומות זהים, איך באמת זה סך הכל בסיס לגילוי האלוקי הייחודי הישראלי שלנו? מדינת ישראל היא לא עוד מדינה, כמו שדיברנו, מדינת ישראל היא לא חברת אחריות גדולה. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. ועל כן צריך שתהיה ההנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת. ואם ההנהגה לא, כן פעם, ההנהגה זה לא ראש ממשלה. ההנהגה זה כל מי שהוא מבין את הדור הזה. זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות מחנך בבית ספר, זה לא משנה, כל אחד ברמת המנהיגות שלו. על כן ראוי לנו לשים אליו להשתדל לנטיית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה. זאת אומרת, א', לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים המפעמים בכלל האומה. משל שהזכרנו אותו כמה פעמים, האיגרת של הרב פוק לבצלאל והמאמר בפתיחת האוניברסיטה העברית כמשל. ומצד שני, ולדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל. מה, באנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנה כדי להקים בצלאל, כדי להקים אוניברסיטה בירושלים? באנו להשתמש בכל המכשירים האלה, בכל הכלים האלה, בכל המדעים האלה, בכל הטכנולוגיה הזאת, לגלות את השם אחד ושמו אחד דרך זה. ולדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל, כי אם הכשר הגון, כשיגודל על פי דרכו, ואם לא יגודל על פי דרכו, אם זרע האדם לא יאיר באלף ובעין את זרע בהמה, וזרע בהמה ימשיך ילחם בזרע האדם שכבר הוא זקוק להערה של זרע האדם, אז כמו שעכשיו סתיר נדב, בדיוק. נו, אבל אנחנו רואים שבפועל זה מסובך קצת, ורב יוסף עצמו, שאמר, שעמד על מקרא זה על ידי תרגומו, חבלי משיח, שם בסוגיה בגמרא, קיבל על עצמו לראות בחבלי משיח, תחת, במקום, אל מול, כנגד, תחת אשר האחרים מחכמי ישראל, כולל רבי יוחנן, רבה, הרב הראשי של ארץ ישראל, וקבר 10 ילדים, שבאמת, רק כדי להבין את עוצמת הקושי, לראות משיח, להיות שותף בהופעת משיח בתקופה הזאת, אפילו הוא, עד אשר האחרים מחכמי ישראל, תחת אשר האחרים מחכמי ישראל, אמרו, יתי ולא יחימיני, יבוא ולא ירנו, לא רוצה להיות בדור הזה עם כל המאבקים האלה בין שני הצדדים של החבל, בתגבור את החבלים הרוחניים, שבהכרח יבואו בתגבור את התביעות לבצר את החומריות שנעזבה הרבה במשך הגלות, שעיקרו בא לחזק ולהציל את הרוחניות, נעזוב כרגע את המשפט הזה, על כן אמר, יתי ואסקה ואתי בתולה דקופיתא דחמרי. על כן אמרו בזוהר, מה שהזכרנו כמה פעמים, על כן אמרו בזוהר בראשית, דרב מטיפתא אשר בהיכל עדי משיחא, אמר ראש הישיבה שבהיכלו של משיח, שעומד בכניסה ויש לו את המדד, את המכשיר למדוד מי מתאים להיכנס לישיבה של המשיח, אז הוא אומר שם בכניסה מי יכול להיכנס, מן דלא אפיך מרירה למתיקה. יש כל מיני גרסאות ונוסחים, זה הנוסח שכאן הרב מזכיר במאמרי ריה, הנוסח בזוהר הוא קצת שונה, אבל זה מה שכאן הרב מזכיר, מן דלא אפיך מרירה למתיקה, מי שלא הופך מר למתוק וחשוך לנאורה, ומי שלא הופך חושך לאור, לא יתי אחת. אין כניסה לישיבה של המשיח אלא למי שלומד במכון מאיר וחי את האידיאלים שאנחנו לומדים פה בשיעור הזה במכון מאיר בכלל. זה נשמע קצת מפחיד, אבל זה נכון. מי שיודע לגלות, לא רק מכון מאיר. כל מי שהוא מאמין בדרך הזאת, בגישה הזאת, והוא חי את זה, הוא לא מדבר על זה בשיעורים, הוא חי את זה. הוא פועל עם אל, בכל המורכבויות, בכל הסיבוכים. הוא יודע לזהות את המתוק שבמר ואת האור שבחושך. וכמו שאמרנו, הוא יודע להפוך. מה זה להפוך? זה נמצא כבר. זה מתחת. כלומר, כרגע אתה רואה מרירות, רק תהפוך, תראה מתיקות. כרגע אתה רואה חושך, תהפוך, אתה רואה אור. כלומר, האור והמתיקות כבר נמצא פה. רק הרגע זה מסתתר מהחושך ומהמרירות. אתה לא צריך להמציא דבר חדש יש מאין. זה כבר יש כאן, זה כבר יש מי יש. רק תהפוך. תחשוף, תגלה את האבא שבבן והבן שבבן. כי יסוד הכשר דורו של משיח הוא להשתמש בכל הכוחות היותר גסות, חומריות, בהמיות וכו', לצד הטוב והקדושה הייחודית שנתעטרו בישראל. טוב, זה תמצית של התמצית של התמצית של התמצית של המספד בירושלים. שזה בעצם סיכום לא רע, פשוט יחסית, לסוגיית שלבי גאולה, גאולת החול, גאולת הקודש, זרע בהמה, זרע אדם. סיימנו את הסוגיה הזאת. גאולה ותשובה, היה לנו אחד השיעורים, רצנו איזה 10 דקות רבע שעה, קצת בבקיאות. אנחנו נחזור לזה יותר בנחת ובעדינות. אבל היום כבר עשינו קצת עבודה, אז יחסית נרוץ מהר. בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו רוצים לסיים סוגיית גאולה עד שבועות. זה אומר שיש כאן פרק גאולה ותשובה, פרק חשוב מאוד, והפרק הגדול שקראנו לו, לא צריך ללמוד את כולו כי חלק עסקנו בו, נקרא גאולה על ידי חילונים. אלה שני הפרקים היסודיים שנשארו לנו. אבל עוד פעם, הכל מתחבר אחד לשני. לגבי נושא